ערב טוב, שומעים? אז הנושא של השיחה הערב, ההזמנה, הוא The Best Deal. יש לנו תרגום, נכון? אוקיי, תודה. אני רוצה דווקא להתחיל לקרוא קטע מתוך ספר שנקרא ההזמנה. לאישה בשם אוריה מאונטן ברימר. והיא כותבת ככה: כתבתי את ההזמנה לילה אחד, בשעה מאוחרת, לאחר שחזרתי הביתה ממסיבה. הייתי מוטרדת, מאוכזבת מערב, שכולו שיחות חולין סתמיות. חסרת מנוחה התיישבתי ליד שולחן העבודה שלי בחושך. והקשבתי לקולות שנדמו לאיתם, בעיר הנרדמת והולכת. Paul, you don't need translation? You need translation? שם, בשקט הזה, בחדר שהואר, באורח עיוור של פנס רחוב, לקחתי לידי עט וכתבתי. את מה שבאמת רציתי לומר לאנשים, שפגשתי באותו ערב. כשסיימתי, ישבתי באור הקלוש, וקראתי את המילים בקול לעיר הישנה. שמעתי את כמיהתי למפגש מלא עם אחרים. בדממה שהסתררה אחר כך, שמעתי את קולו של העולם, שלעיתים נדמה לי שאני שומעת מאוחר בלילה. מפציר בי לזכור את הכמיהה הזאת. אולי בסוף, אם יש זמן, אני גם אקרא לכם את מה שהיא כתבה, את השיר. רציתי לדבר כמה מילים על ההזמנה, על הכמיהה הזאת. לפני הרבה הרבה שנים, משהו כמו 2600 שנה, משהו דחף מישהו לקום, וללכת. זה לא סיפור יוצא דופן כל כך. הוא קורה, קרה ויקרה הרבה מאוד פעמים בהרבה מאוד מקומות. אבל המישהו הזה היה כנראה מישהו קצת כן יוצא דופן. הוא לא סידר את הגותמה. והמשהו הזה שדחף אותו הייתה כמיהה חזקה, כנראה גם כן יוצא דופן. שדחפה אותו החוצה, מחוץ לארמון. הארמון של חיי הנוחות, הארמון של המוכר, הידוע, הבטוח. זה מאוד יפה להסתכל על הסיפור הזה גם כמטאפורה, כאיזשהו מיתוס של המקומות שאנחנו מכירים בתוכנו, המוכרים, הידועים, הבטוחים, שהרבה פעמים יש לנו שנים של דיאלוג, מתי להישאר, מתי לקום וללכת, מתי לשנות. מתי לעשות משהו אחר. המעניין הוא שאנחנו כבני אדם, הרבה מאוד מהזמן, חיים בכלל ברובד אחר. אנחנו חיים ברובד של המיין שלנו. הרבה 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 מהזמן. ובטח אחרי יום שלם של ריטריט, התחלתם לשים לב לעובדה המצערת, המשעשעת, המדהימה הזאת. למשל, שאין לכם שום שליטה על המחשבות שלכם? שמתם לב? אתם יכולים באמת לקרוא להם שלכם? והיו מאשפזים אתכם. מחשבה אחרי מחשבה, סיפור אחרי סיפור, מגיעים והולכים, הסיפורים ככה. יש לנו נטייה מאוד ברורה לחשוב על עצמנו בצורה מסוימת ולעבוד דרך המיין ודרך ההיגיון. היום בקבוצה שעשינו, זה חלק מהקולות שנשמעו, אמרו, אבל זה לא הגיוני ש... זה לא הגיוני ש... יש כל מיני דברים שהם לא הגיוניים ש... זה נכון. למיין, חלק גדול ממה שאנחנו עושים פה, בהתחלה לפחות, לא כל כך ברור, לא כל כך מובן. וישר מקבל את הכותרת ואת התווית, לא הגיוני. ומול זה אנחנו יודעים איך להתמודד, מול לא הגיוני. אנחנו בדרך כלל פותרים את זה כלא כל כך רלוונטי, או לא חשוב, או לא מתאים, או אנחנו לא מתאימים. אני רוצה לדבר כמה דיבורים, על מה אנחנו עושים כאן. אולי על המה הזה, דרך המה הזה, נתחיל להבין גם את הלמה. דרך האיך הזה, נוכל להבין את מה זה, הדבר הזה. בתרגול מדיטציה, אומרת פמה צ'ודרון, אחת המורות המעניינות שיש, נזירה במסורת הטיבטית, בתרגול מדיטציה אי אפשר לשגות, ולא משנה איכן אתם מוצאים את עצמכם. פשוט הרגעו. הרפו את הכתפיים, הרפו את הבטן, הרפו את הלב, הרפו את התודעה. הכניסו לתרגול את מירב הרכות והעדינות שאתם מסוגלים להם. הטכניקה הזאת מדויקת דייה. יש לה מבנה, יש לה צורה. בתוך הצורה הזאת תנו בחמימות ובעדינות. אוקיי, ועכשיו מה? איך עושים את זה? אנחנו יושבים במדיטציה, מתחילים להרגיש את הברכיים, ואז מתחילה השאלה הגדולה מכולן, לזוז או לא לזוז? כאילו כל חיינו תלויים בכך, ואפילו אם זה לא רק כל חיינו, זה בטוח מה שתלוי על כף המאזניים ועומד פה, זה ההצלחה הכבירה שיכולה להיות לי אם אני לא אזוז, והכישלון המוחץ, המעליב, כן, שיקרה, ההרס המוחלט של כל ההשקעה העצומה הזאת, אם אני כן הזאת. ואנחנו, רן ואני, בכלל לא אמרנו לכם לא לזוז. מה אמרך? לא אמרך. לא לזוז. לשבת ולא לזוז. ויהי מה? כמו פסלים של בודה, ככה זה מדיטציה. מדיטציה זה גם לא לחשוב, נכון? להפסיק לחשוב. גם את זה אף פעם לא אמרנו. ואיכשהו אלה הם שני הדברים הראשונים שצצים ועולים בתודעה שלנו, שאנחנו חושבים על מדיטציה, בעיקר, אגב, אם זאת הפעם הראשונה שלנו. זאת אומרת, זה מעניין, אנחנו מגיעים למקום, אנחנו לא יודעים עליו כלום. אנחנו מתרגלים תרגול שזאת הפעם הראשונה שאנחנו פוגשים אותו, ומסתבר שיש לנו כבר ידע קודם, כן? על הדבר הזה. לא רק ידע, יש לנו מפת דרכים. ובדרך כלל ברור לנו שאנחנו בצד הכושל שלנו. שכל מה שאנחנו עושים, נו, זה בערך. שזה לא זה, אם זה לא דרמטי. אם לא ישבנו ופתאום עלו בנו כל מיני זיכרונות קשים מהעבר שיכולנו לעבור דרכם ולבכות ככה שעה טובה, כנראה שהתהליך עוד לא התחיל. יכול להיות. את אחת המחשבות שעוברות לכם ומתרגלים מדיטציה. אם אני לא מצליח לשלוט במחשבות שלי, רק בצד ג' מפה אין, רק אין לי מה לנסות אפילו. מה זה הדבר הזה שהמיינד כל הזמן בורח? ואנחנו מתחילים לבוא בטענות ובתלונות, למה? למשהו שהוא פשוט תופעת טבע. בסך הכל, הדבר הזה שאיתו אנחנו נפגשים, זה דפוס שכיח של התודעה האנושית. לעשות מה שבא. אתם רוצים להיות עם הנשימה? וואלה, יש למיין שלכם תוכניות בשבילכם. הוא יכול לקחת אתכם לכיתה ג' למורה שקראה לכם ללוח. או למה שאולי יקרה, הריב הבא עם הבן זוג, האימא, הבוס. או למה לדבר על דברים עצובים? הטיול, הטיול הנחשף. בהודו. כן, כן, ושם אני יושב, להיכנס למנזר בודהיסטי. טוב, סוג של. וזה מה שאני עושה כל יום, ובסוף אחרי זה שבועיים בטוח אני אגיע ליערה. אנחנו בתוך התוכניות, ופתאום שמנו לב שאנחנו כאן, אבל אנחנו לא כאן. בקיצור, שמנו לב לפער. הפער הזה, בין מה שקורה באמת, ובין מה שנדמה לנו שקורה, בין מה שהיינו רוצים שיקרה, בין מה שהיינו רוצים שלא יקרה. וואו, הפער הזה שווה 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 לשים לב אליו. מדיטציה, מצד שני, אומרת פמה צ'ודרון, זאת לא תוכנית לשיפור עצמי. תוכלו להרגיש נקלים ועלובים ככל שתרצו, ועדיין אתם מועמדים טובים להתעוררות. וואו, זה כבר ממש breaking news. אנחנו מגיעים לפה מתוך רצון לקושש עוד קצת מעלות טובות. שלא נדבר על שקט ושלווה, וכל מה שקורה זה קורה ההפך, והכאב הזה, והחום הזה, והמזגן הזה, והשכנים לחדר, ואולי לא ישנתם בלילה, כי זה בדרך כלל מה שקורה בלילה הראשון של הרטריט, השינה, אפס לא משהו. יכול להיות שמתחילות מחשבות, על מה יהיה בלילה, תכף מגיע הלילה, ואחר כך אני אייב, ואחר כך אני עוד פעם לא ישן, ואחר כך. ואז אנחנו תופסים את עצמנו, אוף, די כבר עם המחשבות האלה. אז מתחיל קרב, פשוט קרב שלם בפנים. זה שרוצה לחשוב את המחשבה הזאת עד הסוף, כי יש לנו איזה מין שדון קטן בפנים שאומר, אם רק תחשוב אותה עד הסוף, אז צריך לפתור שם משהו, ואז תהיה מוכשם. אסטרטגיה גרועה, כושלת, מעולם היא לא הוכיחה את עצמה. זה לא פיחש. אתם יודעים מה, אולי אחד למיליון זכה בלוטו. הוא צריך לחשוב עד הסוף את הדבר הזה, ובינגו. פתאום הוא נהיה מאושר. ואז יכול להיות שאנחנו מתחילים להיסחף לצד השני של הסיפור. מתחילים להרגיש, כמו שפמה צ'ודרון כותבת, נקלים ועלובים. אוף. זה כל כך קשה להיות אנחנו. מי אחראי פה בכלל לעסק? נדמה לנו שאנחנו צריכים להשקיע הרבה מאוד אנרגיה ולשפץ את הדבר הזה שאנחנו קוראים לו אני, כדי שהוא יהיה ראוי למשהו. וואלה, החדשות הטובות הן, שוב, breaking news, שוב, איך שאנחנו, עם מה שאנחנו, עם כל מה שיש בנו וכל מה שאין בנו, אנחנו מגישים מועמדות. ולמה אנחנו מגישים מועמדות? חושר, חופש, שמחה, אהבה, אתם יודעים כל המילים האלה שכאילו מה לנו ולהם, אבל יכול להיות שבפנים יש איזה קול קטן שמתגנב ואומר וואלה, מדברים על זה? מותר לדבר על זה? זה לא בדיחה? זה לא איזה מערכון בטלוויזיה? ואפשר? וזה אפשרי, ואנשים עושים את זה, אנשים מגיעים לזה, אולי גם אני, לא, אבל אני, כל הבעיות שלי והצרות שלי והיסטוריה שלי והילדות שלי וההורים שלי, אז אני בטח לא. אבל אולי, כן, הכל הזה ממשיך. אף שהדבר כרוך במבוכה ובכאב, יש ריפוי גדול בלחדול מלהתחבא מעצמנו. יש ריפוי בהכרת כל אותן דרכים שבהם אנו מתגנבים בחשאי, מסתתרים, נסגרים, מכחישים, ננעלים, מותחים ביקורת על אנשים, כל אותם דברים קטנים ומוזרים בעצמנו. אפשר להכיר את כל אלה עם מעט הומור וחביבות. וואו, אז איך עושים את זה? אחרי שכבר הסכמנו פה, זאת אומרת, הסכמנו בשתיקה. לא יכולים להתנגד כרגע. הסכמנו שמפת הדרכים שיש אצלכם, חקוקה איפשהו, היא לא בדיוק נכונה. זה שנדמה לכם שאתם לא בכיוון הנכון, לא אומר שום דבר. יכול להיות שאתם פשוט לא מכירים את התהליך, איזושהי אופציה רדיקלית כזו, שמה שקורה לכם זה בדיוק, בדיוק, אבל בול מה שצריך לקרות, וזה טוב וזה נהדר, כולל הכל. איך אנחנו מתקרבים? איך אנחנו יודעים? איך אנחנו מכירים? אני רוצה לזרוק פנימה את המילה אינטימיות. אינטימיות זאת מילה גדולה, שיש לה קונוטציות והשתמעויות. ובאופן מעניין דיבר עליה המורה הזן הגדול, דוגן, שהוא דיבר על הערה. הוא אמר, הערה זה להיות באינטימיות עם כל הדברים. להיות באינטימיות עם כל הדברים זה אומר לא לוותר על אף שעל. על אף חלק בתוכנו שנדמה לנו שהוא פחות ראוי, שהוא נקלה, שהוא בזוי, whatever אנחנו חושבים על עצמנו. גם איתו, גם עם החלק הזה, להיות באינטימיות. מה זאת אומרת להיות באינטימיות? זה להתקרב קרוב, קרוב, קרוב. להסתכל בעיניים רעננות, בעיניים יחפות. על הדבר. במקום האופציה הרגילה שלנו, של לברוח מזה קודם כל, להילחם בזה דבר שני, להעלים את זה, להכחיש את זה, להדחיק את זה, דבר שלישי, רביעי, חמישי. לעשות מעשה אחר. הרי את האסטרטגיות הישנות שלנו ניסינו שוב ושוב 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 ושוב, לעייפה. כשהבודה דיבר על הטיצ'ינג שלו, על התורה, על מה שהוא לימד, הוא התייחס לזה במילים ללכת נגד הזרם. ובמובן עמוק זה מה שאנחנו עושים כאן. אנחנו קודם כל הולכים נגד איזשהו זרם חיצוני בחוץ, שכולם רצים, ממהרים, מדברים באייפון, משחקים באייפון תוך כדי נהיגה, כותבים אס-אמסים, כאלה דברים. קורא לכם לפעמים? זה הזמן להודות. אימיילים? טוב, נפסיק כאן. כולם רצים, ואנחנו עצרנו. מה זה עצרנו? עצרנו רבתי. הפקדנו את הפלאפונים באיזושהי כספת אלומה שסיפרו לנו שהיא קיימת, מה אנחנו יודעים. אנחנו יושבים פה, לא בשום תפקיד שלנו, לא הורים ל, לא ילדים של, בנים, בנות של, לא בעבודה. שום תפקיד. אולי קצת התחלנו לאמץ מאיזושהי בעלה רגעית את תפקיד המודט או המודטת. עכשיו אני זה שעושה מדיטציה. שימו לב גם לזה, זה טריקי. בשביל מה עבדתם כל כך קשה להוריד תפקידים, להוריד תפקידים, להוריד תפקידים? לא כדי לקחת עוד אחד. גם אותו לא צריך, מיותר. אבל בעיקר, בעיקר, אנחנו הולכים נגד הזרם של עצמנו, זרם הפנימי, זרם השגור, האוטומטי, הדפוסים שלנו שלוקחים אותנו ככה, בלי שום לא שמים עלינו בקיצור, kicking and screaming באנגלית, מה שסוחבים אותנו, לאן שהם רוצים, כמו שהמים, לאן שהוא רוצה, כמו שפתאום עולה המחשבה, ידיעה של בטח אני כזה וכזה, וישר עולמות הרגש והמחשבות והתחושות בגוף שנולדים מהדבר הזה, אינסופיים. במקום הזה אנחנו עושים סטופ. לא סטופ של הדחקה, לא סטופ של הכחשה או התעלמות, אלא סטופ של הזדהות. כשאנחנו מתקרבים למשהו, בתוכנו או מחוץ לנו, באינטימיות, זה לא אומר שאנחנו מתערבבים עם הדבר. זה אומר שאנחנו באומץ מסכימים לפגוש את מה שלפעמים מתנהג כמו חיה בישנית. הוא צריך את הזמן שלו. אי אפשר להאיץ בדברים ש... נו כבר, נו כבר, נו כבר, יצאו החוצה. עכשיו, שמעתי כספי אמר את זה. זוכרים? לא אומרים לצ'יפס על האש, נו. בודיסט ידוע. לאט לאט, לאט לאט. אבל להבין שזה מה שאנחנו עושים, אנחנו הולכים נגד זרם. נגד הזרם הפנימי שלנו, נגד הזרם החיצוני, זה לא קל, שוב, אולי לחלק זה קל בעצם, מה אני יודעת? בדרך כלל זה לא קל. די פשוט, עם זאת. מה עוזר לנו? מה בעצם הצעידה שלנו במסע הזה? ההזמנה הזאת היא למסע. לחופש, לאושר, ל-well-being. אז דיברתי בהתחלה והזכרתי את הכמיהה. מה יעזור לנו למפגש האינטימי הזה? יש שלוש איכויות חשובות בדרך הזאת שלנו. ועל שלושתן דיברנו כאן, וזה הזמן להזכיר אותן שוב. יש את האיכות הראשונה שהיא חשובה מעין כמותה, הרכות, העדינות, החמלה, מה שזה לא יהיה שאנחנו נפגשים איתו בחוויה שלנו, בין אם זאת הברך שהתחילה לכאוב לנו וכל העולם שלנו עכשיו מפוקס עליה, כל השאר נעלם, לא משנה העצים בחוץ, לא משנה הנשימה, לא משנה התובנה שכרגע הבנו, לא משנה כלום, עכשיו אנחנו הפכנו להיות הדבר הזה וכל כולנו הפכנו להיות דחייה שלו. המקום של רכות, עדינות, חמלה. קודם כל כלפי הבינג הזה, היצור הזה שזה אנחנו, שכרגע חווה משהו לא נעים. קודם כל. או, זה לא נעים לחוות את זה. ואז, אם יתמזל מזלנו, ואנחנו גם שיפוטיים לעצמנו בנוסף לכל, אז יש לנו אקסטרה הזדמנות לתרגל את זה. במקום לשפוט את השיפוטיות וכו' וכו' וכו', וזה לא נגמר. רכות, עדינות, חמלה, לעצור את הגלגל. איכות נוספת זאת איכות של בהירות חדה. אנחנו רוצים לראות נכוחה. לראות את הדברים כפי שהם. בהיר, אמיתי. שקוף, שקוף. והאיכות השלישית חשובה מאוד גם היא, זאת האיכות של הפתיחות. בפתיחות הזאת היא מתאפשרת לנו האינטימיות. ממש מה שבא ברוך הבא. זה יכול ללכת מאוד נגד הזרם האוטומטי של דחייה של מה שאנחנו לא אוהבים, והצמדות למה שאנחנו כן אוהבים. ובכל זאת לזכור את הפתיחות הזאת, עוד איזשהו כלי, כלי עזר בדרך הזאת להזמנה. התוצאות של רגעי אינטימיות עמוקה עם עצמכם, עם אחרים או עם העולם, אינן צפויות כלל. כשאנו לומדים כיצד להיות נוכחים באמת, ולחוות את ההנאה שלנו, ואת הצער שלנו, את הכמיהה שלנו, ואת התשוקות שלנו, מתגלות שכבה אחר שכבה של עצמנו ושל העולם. החוכמה שנובעים בה ברגעי אינטימיות, מחלחלת אל הנשמה, ומחבירה בה את הידיעה מי ומה אנחנו. היא משנה אותנו. לא מוצעת כאן כל עסקה, שיהיה ברור, דיברתי על ה-best deal. כל עסקה לא מוצעת כאן. אי אפשר לקבל חסינות בפני כאבי החיים בתמורה לאומץ הנדרש כדי לחיות כל רגע. וזה מעניין, אתם יודעים, כי זה... אנחנו במצב, במיוחד בתחילת ריטריט, במיוחד אם זאת הפעם הראשונה שלנו, אנחנו במצב שאנחנו לא בדיוק, לא ברור לנו מה אנחנו עושים כאן ומה קורה כאן ומה התהליך ואיך זה בדיוק. למרות שכמו שתיארתי את זה קודם, הרבה הרבה פעמים נדמה לנו שמה שקורה זה לא מה שצריך לקרות ואנחנו לא בסדר, אבל הרבה מהזמן אנחנו בתוך איזשהו בלבול. לא ברור לנו לאן כל זה לוקח. והבלבול זה יכול מאוד להיות ככה איזשהו מכשול בדרך. מאוד ככה לעצור אותנו. אם אני לא מבין את זה, אם זה לא הגיוני, אז למה כל זה? למה כל זה לוקח? למה כל זה מוביל? יש פה מקום גדול של אמון. זה אמון שמעורב בו, מעורבת בו גם עוד איכות של הלב. זה אמון מעורב בביטחון, מעורב בעוד משהו. זה תרגום של מילה מפאלי, מילה בשפה עתיקה שבה נכתבו הדברים של הבודה. בסנסקריט זה נקרא שרדה. המקום שאנחנו מתבקשים לתת אמון בתהליך, חכם השביל מן ההולך בו. מכירים את זה? גם בעברית יש לנו את זה. לתת אמון בתהליך, גם אם זה לא נראה לנו הגיוני, גם אם כל הדבר הזה נראה לנו פרדוקסלי, גם אם נדמה לנו שאנחנו בכיוון הלא נכון, בכל זאת לתת אמון. האמון הזה יכול לשחרר את הנינוחות הזאת מתוכנו. במקום שנבדוק ונחזור, נבדוק שוב ושוב ושוב ושוב, איפה טעינו, איפה שגינו, זה מתאים לנו, זה לא מתאים לנו, נהיה עסוקים כל הזמן ברובד הזה שהוא די שטחי. במקום זה להגיד, וואלה, אני צוללת למים האלה. אני נותנת אמון. מה שקורה, קורה. בלי שיפוט, בלי ביקורת. בוא נראה לאן זה לוקח. אני לא מכירה את זה. זה לא נראה לי הגיוני. So what? העולם, אומרת אוריה, מציע לי את עצמו באלף דרכים, ואני כואבת את ההכרה עד כמה נדירות הפעמים שאני מסוגלת לקבל יותר מאשר חלק קטן ממה שמוצע, או כמה דחופים המקרים שאני דוחה את מה שיש מכיוון שאני מרגישה שאין הוא טוב דיו. זה מקום מאוד מעניין. הרבה הרבה פעמים אנחנו מונעים לידי איזושהי תחושת חסר. נדמה לנו שמה שיש עכשיו זה לא זה, זה לא מספיק, זה לא טוב מספיק, זה לא מדויק, זה לא נכון, זה לא הגיוני, כן, זה עוד אחד מאה, זה לא. וכל אותו זמן, כל אותו זמן, העולם, כמו שהיא כותבת, באופן מאוד יפה, מציע לי את עצמו באלף דרכים. שוב ושוב הוא בא ונוקש לנו על הדלת. אנחנו יכולים למצוא את עצמנו במדיטציה בהליכה. הולכים, 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 מכירים את הביטוי minding our business? זה פחות או יותר מה שקורה לנו. minding, 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 כל הזמן. מיינד חזק חזק עובד, אנחנו בכלל לא כאן, לא בהליכה, אנחנו שמים לב אולי כמה אחוזים קטנים לצעד הזה, לצעד הזה, לצעד הזה, ופתאום קורה איזשהו נס, אנחנו רואים לפנינו טור נמלים, חוצה את השביל, וואו, רגע, חייבים לעצור פה, יש לנו את הזמן, נכון? אפשר לעצור רגע, להסתכל על זה? איזה יופי, איך הן יודעות לאן ללכת, כולם מה, הן מדברות ביניהן, מה זה השפה הזאת, אנחנו מתחילים כבר, ורק להסתכל על התנועה הזאת של החיים, מה שברגיל שלנו, או שרוב הזמן בכלל לא היינו שמים לב לזה, או שאם זה על השיש בכיור שלנו, לא היה זוכה לכאלה תשועות, משהו אחר יכול להתאפשר לנו בעצירה הזאת, ואולי אנחנו מתחילים לראות את העולם ביותר מדרך אחת. הדרך האחת, הדרך של המים, הדרך הרגילה שלנו, מספרת לנו סיפור שאותו אנחנו מכירים טוב טוב. אבל כשאנחנו עושים משהו אחר, כשאנחנו יוצאים מהרגיל, מהשגור, כשאנחנו עוצרים קודם כל, מקשיבים, מתבוננים, מרשים לעצמנו להיות, לחוות, להיפגש עם הדברים קרוב, באינטימיות, או פתאום משהו אחר, לא ידוע, לא צפוי, יכול להתאפשר. הלימוד שאותו לימד גוטמה, סידרת גוטמה שזכה לכינוי הבודה, זה שהתעורר, הוא לימוד רדיקלי. הוא הולך נגד הזרם, כבר אמרנו, הפנימי, החיצוני. ולפעמים אנחנו מתבקשים לעזוב ממש באופן מכוון את מה שנדמה לנו שאנחנו יודעים, פשוט לצלול אל לב ליבה של החוויה, פשוט לתת את עצמנו לרגע הזה, לתת את עצמנו לעולם. הדגש שאנחנו שמים בלימוד ובתרגול לנינוחות, על הרפייה, על קשב עדין ומאוזן, הוא דגש מאוד מאוד חשוב. רבים מאיתנו שכחו, אני מהמרת שרבים גם כאן, שכחו את האומנות הזאת של הנוח. מה זה אומר להיות בנינוחות? להפסיק להיות מונע על ידי התחושה הזאת המחרסמת של החוסר. זה לא אומר שלא נרגיש אותה, זה אומר שנפסיק להיות מונעים על ידה. נתחיל לפתוח פער גדול יותר בין תחושת החוסר הזאת, the sense of lack, בין ה-wanting, wanting, wanting, אני מת שמשהו אחר כבר יקרה. בין אם זה הצלצול של הפעמון, הגואל, הרבה פעמים, שמוציא אותנו מפה, מהישיבה, או קורא לנו לארוחה, או מה שזה לא יהיה. בין אם זה דברים אחרים, גדולים יותר, בחיים שלנו. תחושת החוסר, אולי יחסים, אולי חוסר במשפחה, אולי חוסר במשמעות, והמהירות שאנחנו מזדרזים לסתום ולמלא, להיות מונעים חסר חזק, מהר מהר. פה אנחנו יכולים להתחיל לפתוח יותר, להתחיל להרחיב קצת יותר את הסוגריים האלה. ולפעמים אנחנו מגלים אמת די מפתיעה. העייפות שלנו לא נובעת מחוסר שינה בהכרח. הרבה הרבה פעמים נובעת מהמאבק. מהמאבק שלנו במה שקורה, מהמאבק שלנו במה שאנחנו לא רוצים שיקרה. ואם אנחנו משכילים לעשות בתוכנו את התנועה הפנימית הזאת, שהיא לא מסובכת בכלל, היא די קלה אפילו, של ויתור על המאבק, אנחנו יכולים להתחיל לפגוש את העולם באלף דרכים שהוא מציע לנו. בגלל שהייתם כאלה ילדים טובים, אני אקרא לכם את השיר שכתבה אוריה באותו ערב שחזרה, זוכרים? מסיבה הזאת. אוריה כתבה ככה: לא מעניין אותי ממה אתם מתפרנסים. אני רוצה לדעת למה אתם משתוקקים עד כאב, ואם אתם מעיזים לחלום על הענות וכמיהות לבכם. לא מעניין אותי בני כמה אתם. אני רוצה לדעת אם תעזו להשתתות למען האהבה למען החלום שלכם, למען הרפתקת החיים. לא מעניין אותי אילו כוכבי לכת קובעים את מקום הירח שלכם. אני רוצה לדעת אם נגעתם בלב צערכם, אם הבגידות שבגדו בכם החיים פתחו אתכם, או שהצטמקתם והתכנסתם מפחד להיפגע שוב. אני רוצה לדעת אם תוכלו להישאר עם הכאב שלי או שלכם, בלי לזוז כדי להחביא אותו או לטשטש אותו או לקבע אותו. אני רוצה לדעת אם אתם יכולים לחוות שמחה שלי או שלכם, אם אתם יכולים לרקוד בפראות ולתת לשקרון החושים למלא אתכם עד קצות אצבעות הידיים והרגליים, בלי להזהיר אותנו לשמור על עצמנו, להיות מציאותיים, לזכור את מגבלותינו כבני אדם. לא מעניין אותי אם הסיפורים שאתם מספרים לי אמיתיים. אני רוצה לדעת אם אתם מסוגלים לאכזב מישהו אחר כדי להיות נאמנים לעצמכם. אם אתם יכולים לשאת את אשמות הבגידה ולא לבגוד בנשמתכם שלכם. אם אתם יכולים להיות בלתי מהימנים, ולכן אנשים שאפשר לסמוך עליהם. אני רוצה לדעת אם תוכלו להבחין ביופי, גם כאשר אינו נעים לעין, בכל יום, ואם נוכחותו יכולה להיות בעבורכם מקור חיים. אני רוצה לדעת אם אתם יכולים לחיות עם כישלון, שלכם ושלי, ועדיין לעמוד על שפת האגם ולצעוק לעבר אורו הכסוף של הירח המלא, כן. לא מעניין אותי לדעת איכן אתם גרים או כמה כסף יש לכם. אני רוצה לדעת אם אתם יכולים לקום אחרי לילה של יגון ושל ייאוש, זכותים ומוקים עד העצם, ולעשות מה שצריך כדי להאכיל את הילדים. לא מעניין אותי את מי אתם מכירים או כיצד הגעתם לכאן. אני רוצה לדעת אם תעמדו במרכז האש איתי ולא תרתעו. לא מעניין אותי איפה או מה או עם מי למדתם. אני רוצה לדעת מה מקיים אתכם מבפנים כשכל השאר קורס. אני רוצה לדעת אם אתם יכולים להיות לבד עם עצמכם, ואם אתם באמת אוהבים את חברת עצמכם ברגעים הריקים. אז בואו נשב עם המילים ועם ההזמנה. מי ייתן לכל היצורים החיים ידעו אינטימיות אמיתית, חופש אמיתית, אהבה.